ברכות, דף מ"ג, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ב עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים, היו יושבים. כשעם ישראל, יש להם כמיהה גדולה, רצון להגיע אל האמת, יש להם עזרה מיוחדת מאת הקדוש ברוך הוא. במשנה למדנו, היו יושבים, יהודים יושבים ביחד, אוכלים סעודה, אחד רוצה לברך ברכה ולהוציא את כולם מדי חובה, אי אפשר, כל אחד ואחד מברך לעצמו, אבל אם הסבו, ברגע שכולם יושבים בהסבה, שזה מראה על קביעות, אחד מברך לכולם. ככה נראה במשנה, שדווקא אם הסבו אין, אז אחד יכול לברך לכולם. אבל אם הם לא הסבו, אלא רק החליטו לשבת כולם יחד, לא, אי אפשר שאחד יברך לכולם. שואלת הגמרא, סתירה לזה מברייתא. ורמין הוא, עשרה שהיו הולכים בדרך, והם רעבים. אף על פי שכולם אוכלים מכיכר אחד, יש להם לחם אחד, כיכר לחם אחד גדול, מחלקים מזה לכל אחד פרוסה. אז זה ממש קביעות. בכל זאת זה לא מספיק. כל אחד ואחד מברך לעצמו, אי אפשר שאחד יברך יוציא ידי חובה את כולם. אם ישבו לאכול, לא כתוב הסבו, ישבו לאכול, אף על פי שכל אחד ואחד אוכל מכיכרו, הוא הביא איתו כיכר לחם, זה נראה כאילו שהוא אוכל בנפרד מכולם, אבל מכיוון שהם יושבים יחד, אחד מברך לכולם. קטני ישבו לאכול, אף על פי שלא הסבו בהסבה, כבר זה נחשב קביעות ואחד יכול לברך לכולם. זאת שאלה קשה. תכף אנחנו נראה את הצער הגדול שהיה לחכמי ישראל כשהם איבדו את רב, והם באמת לא ידעו תשובה לשאלה הזאת. מה עושים כשיושבים ביחד, האם אחד יכול לברך לכולם או לא? והיה להם צער מאוד גדול עד שמשמיים סיבבו שהם קיבלו תשובה לזה. דעה אחת אומרת שזה אפילו אליהו הנביא שבא במיוחד להגיד להם תשובה לשאלה הזאת. אבל מה התשובה לשאלה הזאת? אמר רב נחמן בר יצחק, כגון דאמרי, נזיל וניחו לחמה בדוך פלן. אתה יודע מתי מספיק? עצם זה שיושבים ביחד, זה כבר נקרא קביעות, כשהם תכננו את זה מראש. אמרו, אנחנו הולכים לשבת מקום פלוני, נעשה שם סעודה. אז גם אם הם לא בהסבה, זה נקרא כמו קביעות, ואחד יכול לברך ולהוציא את כולם מדי חובה. ומספרת הגמרא איך הגיע באמת המקור של ההלכה הזאת. כי נח נפשי דרב. בזמן פטירתו של רב, כאב גדול, חלל גדול, הוא היה עוד זה שקישר את הדור של האמוראים עם הדור של התנאים, הוא היה האמורה הראשון. עוד היה לו הגדרה של תנא. לכן קראו לו רב, השם שלו היה רבי אבא. למה קראו לו רב? כי הוא היה גדול, הוא היה גדול האמוראים. כשהוא נפטר, אז הוא תלמידיו בתרי, הלכו ללוות אותו, קבעו אותו בעיר אחרת. סיימו את הקבורה, כי אדרי חזרו מהלוויה, אמרי, אז הם תכננו ביניהם, נזיל ונחו לחמה, נער דן, כי יש פה נער שנקרא נער דן, בוא נלך לשם, נאכל את הסעודה, סעודת לחם. כשהתחילו, כשברכו ברכה ראשונה, כל אחד בירך בזמן אחר, אז כל אחד בירך בנפרד. אבל באתר דקרחי, כשהם סיימו לאכול, באים לברך ברכת המזון. אז הם לא ידעו האם אחד יכול לברך ולהוציא פה את כולם ידי חובה. ית וויקמי בי עלו, שבו והסתפקו. משנה אומרת מצד אחד, שאם הסבו, אחד מברך לכולם, אבל אם הם ישבו לכאורה שנראה שלא, דווקא תנן, אבל אם הם ישבו לא, עוד דיל מהמצד שני אפשר להגיד, לא. סתם הם ישבו באמת, אתה צודק, זה לא נקרא קביעות. גם יושבים ביחד במסעדה או בחתונה, זה לא נחשב, חתונה זה כן, נחשב קביעות, כן, אבל יושבים ביחד קבוצת אנשים, זה לא אומר שהם קבועים יחד לאכול. אבל פה, כיוון דאמרי, נזיל ונאכול ריפתא בדוכתא פלניתא. הרי הם אמרו, אנחנו הולכים לאכול בנער דנק סעודה, אז זה כן קביעות אולי. כי הסייבו דמי, אז אפילו אם אנחנו יושבים, זה נחשב כאילו אנחנו מסבים. לא אהבה בידי. לא ידעו תשובה לשאלה הזאת. עכשיו, הכאב הגדול התעורר בעוצמה גדולה מאוד. פתאום הם קלטו רגע, אבל אין לנו, מי יענה לנו על השאלה הזאת? כל כך התרגלנו, כל שאלה שיש לנו לשאול את רב, איפה הוא עכשיו יהיה בשביל לענות לנו? עכשיו, כל תלמיד בהלוויה של רבו, שנזכה כולנו לחיים ארוכים, צריך לעשות קריאה בבגד עד ליבו. קם רבדה ברעבה, אחרי שהוא כבר עשה קריאה על רבו, ההדר קראי לאחורי, לקח את הבגד, איפה שהיה הקרע שהוא קרא, סביב את זה לאחוריו, לצד של הגב, ועכשיו כשהצד שלפניו היה שלם, קרא קריאה אחרינה, הוא עשה פעם נוספת קריאה על האבל הגדול שיש לו, עכשיו הם הצליחו להתחיל לתפוס איזה עבדה הם איבדו. אמר, נח נפשי דרב, רב כבר נפטר מן העולם, הוא ברכת מזון הלא גמרינן, לא למדנו ממנו עדיין איך מברכים ברכת המזון. אם קבענו לאכול במקום מסוים, זה נקרא קביעות, או שרק עם מסבים זה נקרא קביעות. משמיים ראו את הרצון שלהם לדעת את הדבר ההלכה. והקדוש ברוך הוא כמובן בוודאי רוצה שנדע את ההלכה הנכונה. הדעת ההוא סבא, הגיע לשם יהודי מבוגר, שידע כן את התשובה להלכה הזאת. זה דבר נדיר, אם התלמידים של רב לא ידעו את התשובה. היה שם התלמידים של רב, היו בעצמם גדולי הדור. וההוא סבא ידע את התשובה. ולפי פירוש אחד בתוספות במסכת חולין דף וו עמוד א', זה היה אליהו הנביא. הגיע לומר להם תשובה לשאלה. איך הוא ענה להם תשובה לשאלה? כמו שאמר רב נחמן בר יצחק. רמה לעומת ניתינה ברייתא. הוא הביא להם שמהמשנה נראה שדווקא אם הם הסבו אפשר שאחד יברך ויוציא את כולם ידי חובה. והברייתא נראה שמספיק שהם יושבים ביחד בקביעות כבר אפשר שאחד יברך לכולם. נו, זה סותר. מה התשובה? ושאני לאו, כמו שתירצנו קודם. כיוון דאמרי, קבעו ביניהם, אמרו נזיל ונאכו לחמה בדוך פלן. כמו אתם, שאתם אמרתם בוא נאכל במקום פלוני, נאכל בנער דונק. כסייבו דמי, זה נקרא כמו שאתם אכלתם בהסיבה, ואפשר שאחד יברך ברכת המזון יוציא את כולם ידי חובה. בשנה למדנו שאם הם הסיבו, אחד מברך לכולם. אמר רב, לא שנו שרק אם הסיבו אחד מברך לכולם, אלא כשהם אוכלים ביחד פת של לחם. דבעי הסיבה, שהאכילה שלה צריכה הסיבה, ואם לא יושבים בהסיבה, אז אי אפשר שאחד יברך ויוציא את כולם ידי חובה, אלא כל אחד צריך לברך לבד. אבל אם הם שותים ביחד יין, שביין לא צריכים לשתות את זה דווקא בהסיבה, אז לא בעיה הסיבה בשביל שאחד יברך לכולם, וגם אם כל אחד יושב, כבר אפשר שאחד יברך ויוציא ידי חובה את כולם. ורבי יוחנן אמר, אפילו כששותים יין, נמי בעיה הסיבה. כדי שאחד יוציא ידי חובה את כולם, בברכה על היין, צריך שהם יסבו, אחרת אי אפשר, וכל אחד יצטרך לברך בנפרד. זה לפי לשון אחת. יקדה אמרי, לשון שנייה, אמר רב בדיוק להפך, לא שנו שאם הם הסבו אפשר שאחד יברך לכולם, אלא פת דמעניה להסיבה. ואכילה של לחם, זה שיושבים בהסיבה, זה מועיל ואפשר שאחד יברך ויוציא את כולם ידי חובה. אבל ביין, אפילו אם הסבו לא מעניה להסיבה, זה לא מועיל ליין הסיבה, ובשביל לברך, כל אחד יצטרך לברך בפני עצמו. רבי יוחנן אמר, אפילו יין נמי מעניה להסיבה. גם אם שותים יין, זה מועיל. אם עושים מסיבה, אחד יברך ברכה על היין ויוציא את כולם מדי חובה. שואלת הגמרא קושייה מי טבעי. יש כאן ברייתא נפלאה מאוד, שמלמדת אותנו את ההרגל, איך שהיו נוהגים בזמן התנאים לאכול סעודה. כיצד סדר הסיבה? שאיך היו מסבים לאכול סעודה? דבר ראשון, האורחים היו נכנסים ויושבים על גבי ספסלים ועל גבי קתדראות כאלה, במות נמוכות, והיו ממתינים שם, בלובי, איך שזה נקרא אולי, עד שיכנסו כולם. לא נכנס אחד ישר לאולם, יושב לבד, האולם רק שלו עכשיו. נכנס עוד מישהו, ועד שכולם מגיעים, כבר כל השולחנות כבר מלוכלכות והכל. לא. בראשון, כולם מתאספים במקום בחוץ. כשכולם מתאספים, נכנסים ביחד לאולם. ואז כולם רואים את האולם בתפארתו. אז ככה, כשהם היו יושבים, מחכים עד שיבואו כולם, הביאו להם מים, כדי שירחצו יד אחת לפני שהם באים ושותים כוס יין. כל אחד ואחד נוטל ידו אחת, את אותה יד שעוד מעט הוא יחזיק בה את הכוס של היין. בא להם יין, הביאו לכל אחד מהם כוס של יין. עכשיו, מכיוון שהם לא קבועים בצורה ממש מסודרת, לכן כל אחד ואחד מברך ברכת בורא פרי הגפן לעצמו, כי הם לא מסבים, אלא הם יושבים, אז כל אחד צריך לברך לעצמו, אי אפשר שאחד יפתור את השני בברכה. אבל ברגע שהם עלו כבר למה שנקרא היום לאולם, עלו למקום של הסעודה, וסבו. הוא בא להם מים, עכשיו נותנים להם מים לנטילת ידיים לסעודה, אף על פי שכל אחד ואחד נטל ידו אחת לפני שהוא שתה את היין, חוזר ונוטל עכשיו שתי ידיו, כי הרי הולך לאכול בשתי הידיים. בא להם יין, זאת אומרת, הביאו לפניהם, לפני הסעודה, כוס יין, לתחילת הסעודה. אף על פי שכל אחד ואחד ברך לעצמו, כשהם היו בכניסה שם, ישבו על הספסלים, כל אחד קיבל הרי כוס יין והוא ברך לעצמו. אי אפשר בזה לצאת ידי חובה גם על הכוס הזאת, אלא צריך לברך על הכוס הזאת בנפרד. אז רש"י כותב למה? כיוון שלמטה הם הרי לא הסבו, אז זה לא ברכה מספיק חשובה בשביל לפתור את היין שהם שותים עכשיו. תוספות מביא בגלל שהם שינו מקום, וברגע שמשנים ממקום למקום, אז במקום הבא צריך לברך שוב. אבל ברגע שהם עכשיו כבר מסבים כולם, לא צריך שכל אחד יברך בעצמו, אלא אחד מברך לכולם. עכשיו, לפי הלשון הראשונה בדעתו של רב, רק בשביל לחם, רק אם מסבים אפשר, יש אחד יברך לכולם, אבל יין? גם אם לא מסבים, אחד יכול לברך לכולם, אז למה כשהם ישבו שם בכניסה, כל אחד היה צריך לברך לבד? לאח לישנה דאמר רב לא שנו אלא פת דבעי הסבה. לפי הלשון הראשונה שרב אומר שרק בשביל לחם צריך הסבה, אבל יין לא בעי הסבה בשביל יין, גם אם הם יושבים אחד יכול לברך לכולם, כאשר הרישה, תחילת הברייתא כתוב במפורש, כשהם ישבו כל אחד בנפרד, בלי הסבה, אי אפשר שאחד יברך לכולם. נשאלת השאלה למה? הרי לפי דעתו של רב אפשר כן לברך לכולם, כי הם הרי יושבים באותו מקום, לא צריך הרי הסבה בשביל יין, מתרצת הגמרא נכון, בדרך כלל לא צריך הסבה בשביל יין, אבל שני אורחים שהם עכשיו נמצאים פה בכניסה, לדעתיו למעיקר, הם לא נמצאים פה בקביעות, אלא הם יודעים שזה רק לבינתיים הם פה, הם תכף הולכים להתקדם למקום המרכזי, ששם הם הולכים לאכול את הסעודה, לכן זה לא קביעות, זה הרי, ואי אפשר שאחד יברך להוציא את כולם מדי חובה. עכשיו שואלת הגמרא, ולאח לישנה דאמר רב, לפי הלשון השנייה שרב אומר, לא שנו אלא פת דמעני אלה הסיבה. רק כשאוכלים סעודה של לחם, אז אם הם מסבים, אחד יכול לברך להוציא לידי חובה את כולם. אבל יין לא מעני אלה הסיבה. אבל בשביל יין אי אפשר לעולם שאחד יוציא לידי חובה את כולם, אפילו אם הם מסבים, כאשר סייפה, למה כשהם היו במסיבה, למעלה, וכולם מסבים כבר, אז אתה רואה שאפשר שאחד יברך, להוציא ידי חובה את כולם כי הם מסבים. שאלת השאלה, מה? למה זה עוזר? הרי אתה אומר שלפי הלשון השנייה של רב, שבשביל יין לא מועיל הסבה, וכל אחד יצטרך לברך בפני עצמו. מתרצת הגמרא, שני הטעם. בברייתא הזה שונה. למה? כי הרי הם מסבים, לא רק בשביל לשתות יין. מה שרב אמר שלא מועיל הסבה בשביל שברכת יין אחד יכול לברך להוציא את כולם ידי חובה, זה דווקא מדובר שמסבים רק ליין. אבל פה כשהם כבר מסבים בשביל לאכול סעודה של פת, אז דמיגוד דקמהניה להסיבה לפת, מתוך זה שמועיל להם ההסיבה לזה שהם עכשיו הולכים לאכול לחם, זה נקרא כבר קביעות, כי בשביל לחם הקביעות היא כן מועילה, ההסיבה, מעני להסיבה ליין, אז ההסיבה מועילה גם ליין, שבשביל יין גם אחד יכול לברך ברכה של היין, ולהוציא ידי חובה את כולם. דרך אגב, מפה אפשר להבין גם כן מאיפה מגיעה המילה מסיבה. יש כאלה שלקחו את המילה מסיבה בשביל כל מיני אסיפות, אבל מן הסתם, המילה מסיבה באה מזה שהם היו יושבים בהסבה. היו יושבים בהסבה, לכן זה היה נקרא מסיבה. ככה זה נראה פה מדברי הברייתא. טוב, למדנו במשנה שברגע שבא להם יין בתוך המזון, הרי היו שותים יין גם לפני הסעודה, גם בסוף הסעודה, וגם באמצע המזון היה גם יכול להגיע יין, והם היו יכולים לשתות. אז שאלו את בן זומא, פני מה אמרו, בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו. יין שלפני המזון, אחד מברך מוציא ידי חובה את כולם, אבל היין שבאמצע הסעודה, כל אחד מברך לבד. למה לא יכולים שאחד יקום, יברך, ויוציא ידי חובה את כולם? למה מה זה שונה מלאחר המזון, שכן אחד יכול להיות מברך לכולם, וגם לפני המזון אחד מוציא ידי חובה את כולם? אמר להם, אז בן עזאי ענה, התשובה היא יועיל ואין בית הבליעה פנוי, כי באמצע שהם אוכלים, הם כולם עסוקים באוכל שהם אוכלים, אז הם לא מקשיבים ב-100% לברכה שההוא יברך. לכן כל אחד צריך לברך בנפרד. למדנו במשנה שאותו אחד שברך על היין שמגיע בסוף הסעודה, והוא אומר על המוגמר וכולי, זאת אומרת, במקום לבחור את מי שבאמת היה ראוי לבחור אותו, שהוא יותר חשוב, שהוא יהיה זה שיברך, בורא עצה בסמים על המוגמר, ששמים מן הסבים של ריח טוב על גבי גחלים בסוף הסעודה, והם מברכים בורא עצה בסמים, אז אחד היה מברך, מוציא את ידי חובה את כולם. אז במקום לכבד את מי שבאמת היה מכובד, שהוא יברך את זה, אז זה שברך על היין בסוף הסעודה, הוא זה שיברך על המוגמר. מדקתני, והוא אומר על המוגמר מכלל, מזה אני מבין, די כעדיף מיני, יש פה אדם יותר חשוב ממי שברך על היין, ורב גילה על זה שהוא ברך על היין, מכבדים אותו כבר גם לברך על המוגמר. השורה הבאה, המהרש"ל והגר"א לא גורסים, אלא מיד אומרים, מסייע לי לרב. הדיוק מהמשנה זה ראיה לדבריו של רב. דאמר רב חייא בר רשי, הוא אמר את זה בשם רב. הנוטל ידיו תחילה באחרונה. מי שנטל ידיים מים אחרונים, ראשון, דהיינו שהוא יתכבד בברכת המזון, הוא מזומן לברכה, הוא יזכה לברך ברכת המזון ולהוציא את כולם ידי חובה. וכאן מדובר כמובן שאותו גדול שהיה ראוי שהוא יברך ברכת המזון והוא יברך על המוגמר, כיבד אותו או שבטעות כיבדו אותו והגדול הסכים. וכיוון שהוא התחיל בברכות על הדברים שקשורים לסוף הסעודה, אז כבר הוא מברך גם על המוגמר. מספרת הגמרא, רב ורבי חייא, שניהם אבויית ויקמי דה רבי בסעודתה. ישבו בסעודה לפני רבי. אמר לי רבי לרב, קום משי ידך, תעמוד, תרחץ לידיך המים האחרונים. רב התחיל לרעוד, חז ידיו המרטט. רבי חייא ראה שרב רועד, הוא מפחד. למה? הוא חשש, אולי הידיים שלו מלוכלכות, לכן אמרו לו לרחוץ את הידיים. אולי הוא מעריך יותר מדי בסעודה, אז מסמנים לו שיסיים את הסעודה. הוא חשב שהוא קיבל פה איזשהו גערה. אמר לרבי חייא, אז רבי חייא אמר לרב, בר פחתי, אתה בן של גדולים, אתה בנן של קדושים, עיין בברכת מזונה, כאמר לך. הוא רוצה שאתה תיטול ידיים מים אחרונים ראשון, כדי שבזמן שאחרים יתלו מים אחרונים, אתה בינתיים תתבונן בברכת המזון. הוא רוצה לכבד אותך בברכת המזון, בזמן הזה אתה תתכונן, תשוכל לברך ולהוציא את כולם ידי חובה, כי הרי מי שנוטל מים אחרונים, הוא זה שמברך אחר כך ברכת המזון ומוציא ידי חובה את כולם. כמו שאנחנו יודעים אבל היום, שזה דווקא מדובר שיש פה עד 5 אנשים. אם יש יותר מ5 אנשים, אז לא נותנים לזה שמברך ברכת המזון ליטול ידיים הראשון, כי אז הוא ימתין הרבה זמן. אלא מחכים שיגיעו ל5 אנשים האחרונים, ומבין ה5 האחרונים הוא נוטל ידיים הראשון. טוב, הגמרא דנה עכשיו בהלכות ברכת הריח. כשיש איזשהו צמח או איזשהו פרי שיש לו ריח טוב, מברכים עליו ברכות על הריח. אמר רבי זרע, אמר את זה בשם רבא בר ירמיה, מאימתי מברכים על הריח, הכוונה ריח של קטורת, שסתם אתה מריח אותו, אין לו ריח, אבל אם שמים אותו על גחלים, אז הוא מוצא ריח טוב. ממתי מברכים עליו? משתעלה תימרתו. מאז שמתחיל השן, מתחיל לעלות, כבר אפשר לברך את הברכה. כשהיה יוצא את השן, עדיין לא היו מריחים שום דבר. אמר לי רבי זרע לרבא בר ירמיה, אבל לא כערך, הוא עדיין לא מריח שום ריח, איך הוא יכול לברך? אמר לי ולתעמיך. לפי שיטתך שאתה אומר שצריך קודם ליהנות ואז לברך, המוציא לחם מן הארץ. זה מברך. מה, הוא קודם אכל ואז הוא מברך? לא, והלא אכל, אלא דעתי למאכל, הוא מתכוון עוד מעט לאכול. כבר הוא עכשיו יכול לברך לפני שהוא אוכל. ההכנה, גם לגבי ברכת הריח, דעתי לארוחי, הוא מתכוון עוד מעט להריח, אז הוא יכול לברך מראש. אמר רבי חייא, הוא היה בן ברי דאבא בר נחמני, הוא אמר את זה בשם רב חיסדא, שאמר את זה בשם רב. ואמרי לה, יש אחרים שאומרים שמי שאמר את האמרה הזאת, זה אמר רב חיסדא, הוא אמר את זה בשם זעירי. מה הוא אמר? כל המוגמרות, כל סוגי הבשמים שמוציאים ריח על ידי שמים אותם על גחלים, מברכים עליהן את הברכה בורא עצי בשמים. יש הרי בורא מיני בשמים, בורא עשבי בשמים, על כל אלה מברכים בורא עצי בשמים. חוץ ממושק, זה סוג של בשמים, שמן חיה הוא נוצר מחיה, רש"י כותב שזה מהצורה של חיה מסוימת, וזה לא מגיע מהעץ, לכן אתה לא יכול לברך על זה בורא עצי בסמים, כי זה לא מגיע מעץ, שמברכים עליו בורא מיני בסמים. שואלת הגמרא, מי טיבי? אתה אומר שעל כל סוגי העשבים ששמים על קטורת, מברכים על זה בורא עצי בסמים? אין מברכים בורא עצי בסמים, אלא על הפרסמון. אצל מי היה הפרסמון? רק אצל אנשים חשובים. הפרסמון של בית רבי, והפרסמון של בית קיסר. מה עוד מברכים בורי עצי בסמים? ועל ההדס שבכל מקום. דהיינו, הפרסמון זה עץ. הדס זה עץ. אתה מריח את העץ עצמו, אז אתה יכול לברך בורי עצי בסמים. אבל מוגמר, אתה לא מריח את העץ בעצמו, אז איך אתה יכול לברך על זה בורי עצי בסמים? אתה צריך לברך על זה בורי מיני בסמים. טיובתא זה באמת סתירה, ואי אפשר לברך בורי עצי בסמים על הקטורת שהזכרנו. טוב, מה יעדין? שמן ששרו בתוכו בוסם, בסמים, ועכשיו השמן בעצמו מריח טוב. איזה ברכה מברכים על זה? אמר לרב חיסדא לרב יצחק, אי מישחד הפרסמון, שמן הפרסמון קיבל ריח טוב. מהי מברכין הנלווי? איזה ברכה מברכים על השמן? אמר לי, אחי אמר ביהודה, בורא שמן ארצנו. שזה מגיע באזור יריחו, ארץ ישראל, מברכים על זה בורא שמן ארצנו. אמר לי, לא התכוונתי לשאול אותך את דעתו של רב יהודה. בר מיני דה רב יהודה, דחביבה לארץ ישראל. ארץ ישראל מאוד חביבה עליו. מעניין שזה אותו רב יהודה שלפי דעתו היה אסור לאלה שבבבל לעלות לארץ ישראל. הוא אמר שמי שעולה מבבל לארץ ישראל עובר במצוות עשה. זאת אומרת, זה לא בגלל שזה לא היה מספיק חביב בעיניו ארץ ישראל. החיבה לארץ ישראל אצלו הייתה גדולה יותר מהרבה מאוד מהחכמים. אבל בכל זאת, זה מצוות עשה. כתוב שם בבל יבואו ושם יהיו. רואים מפה שהאהבה לארץ ישראל לא נמדדת בזה שאדם עולה לארץ או לא עולה לארץ, אלא זה נמדד בחיבה שיש לאדם בתוך הלב. טוב, אבל לכולי עלמא מאי, מה הברכה בשביל שאר האנשים? איזה ברכה מברכים על שמן הפרסמון? אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, מברכים בורא שמן ערב. אמר רבי ברעבה, היי קשרתא, זה קוסט מהסממני הקטורת. מברכין הנלווי בורי עצי בסמים. אבל מישחה כבישה, שמן ששמו שם את הקושט, שרו בפנים את הקושט ואז הוא קיבל את הריח, לא מברכים עליו בורי עצי בסמים. ורב כהנא אמר, אפילו מישחה כבישה, גם אם כבשו את הקושט בתוך שמן, גם מברכים על זה בורי עצי בסמים. אבל מישחה תחינה לא, שמן שתחנו שם את הקושט, לא מברכים עליו בורי עצי בסמים. נער די אמרי, לחכמי נהרדה סברו גם על זה מברכים, אפילו משחת חינה גם על זה מברכים בורי עצי בסמים. אמר רב גדל אמר רב, היי סימילק, זה צמח היסמין, מברכין הנלווי בורי עצי בסמים. אמר רב חננל, הוא אמר את זה בשם רב, הני חילפה דיימה, שיבולת נרד, זה עשוי כמו גבעולים של פשטן, מברכין הנלאיו על הריח שלו בורי עצי בסמים. אפילו שזה לא ממש עץ, זה גבעול. המאמר זוטרא, מה יקרא? איפה רואים שהגבעול זה נחשב כמו עץ? ואפשר לברך על הגבעולים האלה בורי עצי בסמים. פסוק אומר, כשהמרגלים בזמן יהושע נכנסו לארץ, כתוב שם והיא העלתה מגגה, זאת שהתאכסנה אצלהם, היא העלתה אותם לגג, ותתמנם בפשתי העץ. פשטן, זה, יש לו גבעולים, זה לא צומח על עץ. בכל זאת, הפסוק קורא לזה עץ, לכן אפשר על הגבעולים האלה, על השיבולת נרד, לברך על זה בורי עצי בסמים. הגרסה פה אמר רב משרשיה, היי נרקום דה גינוניטה, זה נקרא חבצלת השרון, זה נרקום דה גינוניטה שגדל בגינה, מברכין הנלווי על הריח שלו בורי עצי בסמים. למה? כי הגבעול שלו קשה, כמו עץ. דה דברה, אבל זה שגדל במדבר, הוא יותר רך, לכן מברכים על זה בורי עשבי בסמים. אמר רב ששת, אני סיגלי, הכוונה סיגלית, צמח כזה. מברכינן עליי ובורא עשבי בסמים. אמר מר זוטרה, הימן דמורח באתרוג, אחד שמריח אתרוג, שיש לו ריח טוב, או בחבושה, חבוש, אבל זה פרי. איזה ברכה מברכים על פרי עם ריח טוב כמו אתרוג או חבוש? אומר ברוך שנתן ריח טוב בפירות. אמר רב יהודה, ברכת האילנות, הרי בחודש ניסן יוצאים לברך ברכת האילנות, אז המקור הוא מפה. הימן דנפיק ביומי ניסן, אדם שיוצא בימים של חודש ניסן, שאז האילנות בארצות החמות מתחילות ללבלב, להוציא פרח, וחזה אילני דקמלבלב, והוא רואה את האילנות מתחילים ללבלב, מה הברכה שמברך? הוא אומר, ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, להנהות בהם או להתנאות בהם בני האדם. אמר רב זוטרא בר טוביה, הוא אמר את זה בשם רב, מברכים על ריח? מאיפה יודעים? מניין שמברכים על הריח? שנאמר כל הנשמה תהלל כה. איזו דבר שהנשמה מהללת, היא נהנית, ממה היא נהנית? איזו דבר שהנשמה נהנית ממנו, ואין הגוף נהנה ממנו, ואומר זה הריח. סתם, למה לא אומרים זה התורה? התורה, גם הגוף נהנה ממנו. הפסוק אומר, רפאות תהי לשריך. זה רפואה לאדם, ושיקוי לעצמותיך. האדם שלומד תורה, זה עושה לו רפואה. אז גם הגוף נהנה מזה. כך אפשר אולי להסביר, אבל על כל פנים, את הריח, רק הנשמה נהנית ממנו. עוד מאמר של רב טו, של אותו בעל האמרה, מביאים עוד אמרות משמו. ואמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, עתידין, בחורי ישראל, יש גרסה שלא טעמו טעם חטא, שיתנו ריח טוב כלבנון. היער של הלבנון היה ריח מאוד מאוד נפלא, שנאמר, ילכו יונקותיו הצעירים, ויהיו כזית הודו, הם יהיו ככה בהוד כמו זית, ואיזה ריח יהיה לו? ריח לא כלבנון. ילכו יונקותיו, הענפים הרכים יתפשטו למרחוק, ויהי כזית הודו, היופי שלו יהיה כמו עץ זית, שהעלים שלו לחים כל השנה, ולכן הוא תמיד עם הוד והדר, והריח שלהם יהיה נודף, כמו הריח של הלבנון, שהוא מאוד מאוד מריח, ריח טוב. ואמר רב זוטרא בר טוביה, הוא אמר בשם רב, מהי דכתיב? את הכל עשה יפה ביתו. הקדוש ברוך הוא עשה את הכל יפה בזמנו. מלמד שכל אחד ואחד, אפילו אחד שהוא עובד באומנות, שאנשים אחרים לא ממש מקנים בו. בכל זאת, ייפה לו הקדוש ברוך הוא אומנותו בפניו. הבן אדם עצמו מרגיש שהוא עושה את האומנות הכי מוצלחת שיש בעולם. אפילו נאמר אחד שהוא מאבד אורות, שזה ריח מאוד לא נוח. בכל זאת הוא מבחינתו מרגיש טוב עם זה. הוא מרגיש טוב עם עצמו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי שיהיה לנו את כל בעלי האומנויות, אז לכל אחד הוא נתן חשק לאומנות אחרת. המערב פאפה, היינו דאם ראין שזה מה שהנבריות אומרות, משל, תלילי קורא לדבר אחר, תן לדבר אחר, הבעל חיים, תן לו מאכל קורא, שזה מאכל משובח, ויהוד ידי אביד, הוא קודם כל ילכלך את זה, את הקורא זה הרך של עץ דקל, כי הוא עודל ענף חדש, אז הוא עדיין רך, אפשר לאכול אותו, תיתן לדבר אחר את את המאכל הזה, הוא קודם כל ילכלך אותו, ואז יוכל. אותו דבר גם בן אדם שהאומנות שלו, האומנות בזויה, אז הוא נהנה מזה, הוא נהנה מהביזיון. טוב, עוד מאמר בשמו. ואמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, אדם שיוצא, וחליל המקום שיכולים להיות בו מזיקים, אז אם אדם הוא לבד, המזיקים יכולים להזיק לו. אם זה שני אנשים, הם יכולים לראות את המזיקים. אבל המזיקים לא יכולים להזיק להם. אם הם שלושה ביחד, המזיקים הם אפילו לא רואים את המזיקים. אז אומר על זה בשם רב, אם בן אדם הולך לבד, אבל הוא הולך עם אבוקה של אש, אז זה כמו שניים. ואם יש ירח שמאיר כשהוא יוצא, אז זה כמו שלושה אנשים. מסתפק את הגמרא איבאי עליו. זה שאבוקה זה כמו שניים. האם זה הכוונה שהוא זה אחד ועוד אבוקה זה עוד שניים? ביחד זה שלוש, ברדי די, או דיל מאבוקה כשניים. זאת אומרת, האם זה בעד ידידי, האם זה שניים, בגלל שזה הוא ביחד עם האבוקה זה שניים, או דילמה לבר מדידי, אבוקה כשניים לבר מדידי, חוץ ממנו יש עוד שניים ואז יש פה שלושה. אומרת הגמרא, תשמע, תראה מה ההמשך של הדברים של רב. וירח זה כמו שלושה אנשים. כשאדם הולך ויש ירח זה כמו שלושה אנשים. היא אמרת בשלמה בעד ידידי, שלושה אנשים, הוא ועוד שניים, אז זה מובן, שפיר, יש בזה תועלת בזה שיש פה שלושה אנשים. כמו שאנחנו נראה מיד. אלא היא אמרת לבר מדידי, אם זה מדובר פה שלושה, ואם הבן אדם עצמו זה ארבעה, ארבעה למה לי? מה צריכים שיהיו ארבעה אנשים? מה התועלת שיש בזה? ואמר מר, אם יש שד, אז לאדם אחד הוא נראה והוא גם יכול להיות מזיק. לשניים הוא נראה להם ואינו מזיק, הוא לא יכול להזיק להם. לשלושה אינו נראה כל עיקר, אז מה ארבעה מוסיף? אלא לב שמאמינה, אבוקה כשניים בעד ידידי, שבן אדם הולך בלילה ואין ירח ומחזיק אבוקה, זה כאילו ששניים הולכים ביחד ואז לא יכולים להזיק להם, המזיקים שמע מינה. ואמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שאמר את זה רב חנה בר ביזנה, הוא אמר את זה בשם רבי שמעון חסידה, רבי שמעון החסיד. ואמרי לה, שאמר את זה רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים, לא יבאש את חברו. זה יותר נוח לו פשוט. מחפש את הנוחות, אני מדבר איתך, לא מבחינת מצוות. זה ודאי. חוץ מזה, סתם, אתה מחפש את הנוחות, הכאב שיכול להיות לאדם, מזה שהוא מכניס את עצמו לכבשן האש, זה הרבה פחות מאשר הכאב שיהיה לו אם הוא חלילה ילבין פני חברו ברבים. מנהלן, מאיפה המקור לזה? מתמר. תמר, שהייתה הקלה של יהודה, אחד מה-12 שבטים. התחתנה עם הבן של יהודה, והוא נפטר בלי ילדים. אז היא התייבמה לאח שלו, לאונן. התחתנה עם ער, אחרי זה התחתנה עם אונן. ואחרי שגם אונן נפטר, אז יהודה לא רצה, לא חיתן אותה לשאלה, לאח השלישי. ובינתיים באותם זמנים, עוברה במפרשים שמצוות ייבום היה על ידי כל אחד מהקרובים, לאו דווקא על ידי אח. כמו שהתורה התירה את האח של הבעל להתחתן איתו בשביל מצוות ייבום, אז היה בזמנם שמצוות ייבום התקיימה בכל אחד מהקרובים. אז עכשיו תמר אמרה, אם היא לא מתחתנת עם שאלה, האח השלישי, אז לפחות שתתייבם מיהודה, אבל היא ידעה שיהודה לא ירצה לייבם אותה, אז היא הלכה ועמדה בדרך, ועשתה השתדלות כדי שהיא תזכה להתקבל ממנו ייבום, והוא בדיוק עבר באותו דרך, ומעט השם יצא הדבר כמו שהעידה בת קול ואמרה, ויהודה פנה אליה בדרך, ובאמת קיים בה את מצוות ייבום. אחר כך כשהתעברה, כולם חשבו שהתעברה מזנות, אז באו לשרוף אותה, והיא אמרה לא, היא מוצאת, כשהוציאו אותה בשביל לשריפה, כמו דין של בת כהן שזינתה, אז עדיין לא היה את הכהונה אצל בני הכהנים, רצו להוציא אותה לשריפה. והיא שלחה אל חמיה לאמור, הנה יש לי פה סימנים של מה שהוא הביא לה לפני שהוא קיים את מצוות ייבום, הוא הביא לה מקל, פתילים, חותמת, היא שלחה את זה אליו, שיכיר את זה, ושתדע, שידע יהודה, שמי שהביא לה את הסימנים האלה, את המקל ואת הפתילים ואת החותמת, ממנו היא התעברה. ויהודה באמת הבין שהוא נזכר בסיפור מה שהיה אז, כי אז הוא באמת הביא לה את הסימנים האלה, והוא מיד אמר, נכון, היא צודקת, צדקה ממני. אבל אם תמר, זאת אומרת ככה, אבל תמר נתנה אפשרות ליהודה להגיד שמה, לא, מה פתאום? לא יודע על מה היא מדברת, לא יודע בשמה היא שלחה לי את הסימנים האלה. זאת אומרת שעצם זה שתמר נתנה את הסימנים לשליח שיתן את זה ליהודה, היא בעצם גרמה שלא יהיה לה אחרי זה אפשרות להוכיח שהיא איתה בסדר והיא לא עשתה מעשה שהוא אסור. למה היא הסכימה להוציא את עצמה לשריפה ולהשאיר את האפשרות אם היא תצא לשריפה או לא לחסדיו של יהודה, והיא לא השאירה אצלה את הסימנים, וכשישאלו אותה תגידי מה העניין פה, היא תספר לכולם, זה היה יהודה, ואז יהיה לו ביזיונות. היא לא רצתה לעשות ליהודה את הביזיונות האלה, היא עדיפה להיכנס לתוך כבשן האש ולא להלבין את פניו ברבים. טוב. תנו רבנן ברייתא, הביאו לפניו בסוף הסעודה שמן בשביל שיסוך את ידיו, בשביל לנקות את הידיים. והדס, כדי שיוכל להריח בזה. עכשיו, על מה מברכים קודם, על השמן או על הדס? אז יש בזה שתי דעות. בית שמאי אומרים, מברך קודם כל על השמן, ואחר כך מברך על הדס. ובית הלל אומרים, מברך על הדס, ואחר כך מברך על השמן. אמר רבן גמליאל, אני אכריע ואני אפסוק שהלכה כמו בית שמאי. למה? שמן, זכינו לריחו, אנחנו גם נהנים מהריח של השמן עם הריח הטוב, וזכינו לשיחתו, הוא גם סך ומשביח את האור של האדם. אבל לעומת זאת, הדס, רק לריחו זכינו. אנחנו נהנים מהריח שלו. לשיחתו לא זכינו. הוא לא, אי אפשר לסוך בו. אז מכיוון שיש לה שמן שתי מעלות, אז הוא קודם בברכה. אמר רבי יוחנן, הלכה כדברי רבן גמליאל, שהוא המכריע במחלוקת כמו דעת בית שמאי. מספרת הגמרא, רב פאפה איקלה לוי רב הונה, ברי דרב איקה. הוא הגיע לביתו. הייתו לקמיו בסוף הסעודה, שמן והדס. עכשיו, על מה מברכים קודם? שקל רב פאפה, בריך ההדס ברישה, קודם כל לברך על ההדס, וההדר בריך השמן, רק אחר כך הוא בירך את הברכה על השמן עם הריח הטוב. אמר לי, אז רב הונה שאל את רב פאפה, למה? לא סבר למר הלכה כדברי המכריע, שקודם כל מברכים על השמן? אמר לי, הכי, אמר רבה, הלכה כבית הלל, שמברכים קודם כל על ההדס. אומרת הגמרא ולא היא, רבה לא אמר שהלכה כמו בית הלל, אלא מה שאמר את זה רב פאפה, להשתמות אין נפשי יהודה עבד, הוא רוצה לתרץ את עצמו, למה ככה הוא עשה, ולכן הוא אמר שככה פסק רבה. האמת היא, שיש על זה כמה פירושים. יש כאלה אומרים שאומר את זה בשם רבו, אבל באמת זה היה הסברה שלו בעצמו. יש בזה כמה עניינים, אבל על כל פנים בוודאי שזה שהוא ככה נהג, זה היה קדין. אומרת הגמרא, תנו רבנן, הביאו לפניהם בסוף הסעודה שמן להריח ויין בשביל לשתות. מה מברכים קודם? בית שמאי אומרים, קודם כל מברכים על השמן. לכן אוחז את השמן בימינו ואת היין בשמאלו. מברך קודם כל על השמן, תמיד מברכים על מה שמברכים צריך להחזיק ביד ימין. מברך על השמן וחוזר אחר כך ומברך על היין. בבית הלל אומרים הפוך, אוחז את היין בימינו ואת השמן בשמאלו ומברך קודם כל על היין ורק אחר כך מברך על השמן. עכשיו הוא מברך על השמן, סך בזה את הידיים, מה שנשאר מהשמן עם ריח טוב, הוא ותחו מנגב את השמן בראש השמש, שזה זה שמשרת אותם בסעודה, נותן לו את הריח הטוב הזה, כדי שהוא, התלמיד חכם, לא יריח, לא יהיה לו בוסם, ועם הבוסם עלי להסתובב בשוק. ואם שמש גם הוא תלמיד חכם הוא, אז תחו בכותל מנגב את מה שנשאר מהשמן על הקיר. למה באמת שלא ינגב את זה על עצמו? מפני שלמה בן אדם ששח בשמן לא יכול לנגב על עצמו את השמן? בגלל שפה מדובר בתלמיד חכם, מפני שגנאי לתלמיד חכם לצאת לשוק כשהוא מבוסם, כמו שאנחנו נראה בברייטה שלפנינו, מה הסיבה לזה. הגמרא מביאה את הברייטה ואז מסבירה את כל החלקים של הברייטה, ואז היא מסבירה גם כן את העניין שתלמיד חכם אסור לו לצאת עם ריח של בוסם לשוק. תנו רבנן, שישה דברים גנאי לו לתלמיד חכם שיעשה אותם. דבר ראשון, אל יצא כשהוא מבוסם לשוק. דבר שני, ואל יצא יחידי לבד בלילה. דבר שלישי, ואל יצא במנעלים המטולאים שיש עליהם טלאי, עם קרועים ותפרו בהם טלאי. דבר רביעי, ואל יספר עם אישה בשוק, לא לדבר עם אישה בשוק, תכף נראה שזה אפילו אשתו. דבר חמישי, ואל יסב בסעודה בחבורה של עמי הארץ. דבר שישי, ואל ייכנס באחרונה לבית המדרש. שלא יהיה זה שנכנס אחרון לבית המדרש, יש אומרים, אף לא יפסיע פסיעה גסה, שלא ילך פסיעות גדולות מדי, בהליכה מדי גסה, וגם דבר נוסף, אל יהלך בקומה זקופה, שלא יזקוף את הראש בצורה כזאת שאם הוא יקופף את העיניים, הוא לא יוכל לראות את הרצפה. עכשיו הגמרא מבארת אחד לאחד. דבר ראשון, אל יצא כשהוא מבוסם לשוק. אמר רבי אבא בריידר רבי חייא בר אבא, הוא אמר את זה בשם רבי יוחנן, הכוונה היא דווקא לא בכל מקום, אלא במקום שחשודים על משקף זכור, ואלה שחשודים בזה בדרך כלל מבסמים את עצמם לצורך זה. אמר רב ששת, לא אמרן שאסור לצאת מבוסם לשוק, אלא כשהוא שם את הבוסם בבגדו. כי אז זה מתקיים ונשאר הריח הזה. אבל אם הוא שם את הבוסם בגופו, מותר. למה? כי זה היה מאברלה, זה שהוא מזיע, מוריד את הריח של הבוסם. אמר רב פאפה, ושערו, לפי לשון ראשונה, כבגדו דמי, ולכן, מכיוון שלא מצוי שם זהה בשיער, אז אסור לשים שם בוסם. ואמר לה, יש לשון אחרת שאומרת, כגופו דמי. למה? כי כן מצוי שם זהה, ומותר לשים שם את הבוסם. דבר שני, ואל יצא יחידי בלילה, למה? משום חשד, שלא יחשדו בו, שהוא הולך משום זנות. ולא אמרן שאסור, אלא דלא קביעה לעידנה. אם לא מפורסם, שיש לו זמן קבוע של איזשהו שיעור, של איזו חברות הקבועה שהוא לומד בלילה. אבל קביעה לעידנה, ברגע שיש לו לימוד קבוע בשעה הזאת, אז אין לו בעיה לצאת לבד בלילה, משום שכולם יודעים, מידע הידיעה דלעידני כזיל, כולם יודעים שהוא הולך עכשיו לקביעות לימוד תורה שלו. דבר נוסף, ואל יצא במנעלים עם טלאי, המתולאים. מסייע לי לרבי חייא בר אבא, דמר רבי חייא בר אבא, גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנעלים המתולאים, קרועים. שואלת הגמרא, איני? מה, הוא אומר שזה גנאי, והרי הוא בעצמו, והרבי חייא בר אבא, נפיק, הוא היה יוצא במנעלים המתולאים לשוק. הוא היה יוצא בנעליים קרועות. אומרת הגמרא, אמר מרזות רב ריידר רב נחמן, מה שזה גנאי לתלמיד חכם ללכת עם נעליים קרועות שיש עליהם טלאי, זה דווקא בטלאי על גבי טלאי, לא טלאי אחד. אם יש טלאי על טלאי, זה כבר גנאי בשבילו ללכת. דבר נוסף, ולא אמרן אלא בפנטה, בחלק העליון של הנעל. אבל בגלידה, בסוליה למטה, להתלם בהם בזה שום חשש. ובפנטה לא אמרן שאסור בחלק העליון של הנעל, אלא באורך, רק אם הוא יוצא אל הדרך. אבל בבית, להתלם בה, אם הוא בתוך הבית, אין בזה חשש. ולא אמרן שאסור ללכת עם נעליים עם טלאי, אלא בימות החמה, בקיץ, שאז באמת כולם רואים את הנעל שלו. אבל בימות הגשמים, שהטיט מכסה את כל הטלאי, להתלם בה מותר ללכת גם עם נעליים קרועות. עוד למדנו, ואל יספר עם אישה בשוק, לא לדבר עם אישה ברחוב. אמר רב חיסדא, ואפילו עם אשתו, גם כן לא ידבר איתה, ויש לזה חיזוק מברייתא, תניא נמי הכי. אפילו היא אשתו, ואפילו היא ביתו, ואפילו היא אחותו, שתלמיד חכם לדבר איתם בשוק, לפי שאין הכל בקיאים בקרובותיו, לא כולם יודעים שזאת אשתו, ביתו או אחותו, יכולים לחשוד בו, לכן שלא ידבר איתם ברחוב. ולא יסב בחבורה של עמי הארץ. למה? מי תמה? דיל מעטי להימשוכי בתריו, אולי הוא יבוא להימשך אחריהם. רואים פה שאפילו תלמיד חכם יכול להימשך אם הוא עושה דברים לא נכונים. הוא לא, איך אומרים, אין לו שום ביטוח. אבל להיכנס באחרונה לבית המדרש, משום דקאו להיפושע, אם הוא נכנס האחרון זה נקרא שהוא עצלן, הוא לא מזדרז. ויש אומרים אמרנו, אף לא יפסיע פסיעה גסה. לא ילך פסיעות מדי גסות. ברחוב. דאמר, מר פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם. לכן שלא יפסע פסיעה גסה. מה הייתה קנטי? מה הוא יעשה כדי שיחזור אליו מאור עיניו שנלקח ממנו כשהוא הלך מהר? להדרי בקידוש הדבשים שיחזיר את זה בקידוש של ליל שבת. אומר רשי שברגע שהוא יעשה קידוש והוא ישתה מהכוס של הקידוש, ברגע שהוא ישתה מהכוס של הקידוש יחזור לו הראייה לקדמותו. עוד למדנו דבר האחרון, ואל יהלך בקומה זקופה. למה? דאמר מר, אדם המהלך בקומה זקופה, אפילו אם הוא הולך ככה רק 400, כאילו דוחק את רגלי השכינה, כאילו, הרי השכינה, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, אבל כתוב שהארץ אדום רגליו של השכינה. ואם הבן אדם הולך בקומה זקופה, כביכול, הוא דוחק את רגלי השכינה. דכתיב מלוא כל הארץ כבודו, ולכן צריך ללכת בהכנעה. עד כאן דף מ' ג'.